יש דברים שקוראים רק במשפחה.
ימנו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אליטוב פינת בלום עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
טוב, והיא אחרי חג החנוכה, אנחנו בתוכנית שלישית, סודות מאחורי חדר המלחמה של הקבינט שלנו, אחרי שבת מאוד מאוד קשה, באירוע שאין הגדרה אחרת חוץ מלהגדיר אותו אבי כהסתר פנים מטורף. סוף סוף חיילים ישראלים מצליחים להגיע לשבועים שלנו, ובסוף יהודי הורג יהודי. אני יודע שאנשים לוקחים את זה למקומות של רשלנות, של חוסר זהירות. אני לוקח את זה למקום, הקדוש ברוך הוא, תוציא אותנו מהסתר פנים הזה. אם מתגלגל החובה הזאת, החובה הזאת צריכה לחלוף מהעולם. אין לי הגדרה אחרת למה שקורה.
הבוקס הזה בבטן, כשבמוצאי שבת אתה נחשף לחדשות ושומע את זה, ואז כל המוצאי שבת נחרב לך אחרי חנוכה, ואני כל הזמן, אתה יודע, מהדהד לי דברים ששמעתי מאריה דרי עוד לפני השביעי באוקטובר, שלממשלה הזאת אין סייעתא דשמיא. ומתחבר לי למה שאתה אומר, אתה כבר מצפה מתי תחזור אלינו הסייעתא דשמיא, שנראה את יד השם, שנראה הארת פנים. ואיזה עושר היה יכול להיות אם אתה מתחיל את השבוע עכשיו, במעבר אחד גם לפוליטיקה, זה משליך גם על החוזק הביטחוני של הממשלה הזאת ללכת עם צעדים קדימה, כי אם היו לך כאן את שלושת החטופים כתוצאה מפעילות צבאית, הכל היה נראה אחרת.
אני אגיד לך משהו שהכי כואב. אתה יודע, אין לנו באמת כלים מדידים לדעת על המלחמה הזאת, אם אנחנו מנצחים, לא מנצחים. סך הכל אנחנו נמצאים באיזשהו פרויקט ענק של חיפוי, שאנחנו מסירים את כל הבניינים, מגרשים את האזרחים מהמקום, אבל אני יודע גם להסתכל על האותיות הקטנות, שעד לרגע זה לא הגענו לאף בכיר, לא בהנהגה העיקרית של חמאס, קרי הנהגת חול, לא בהנהגה הפוליטית מדינית שלה, וגם לא בהנהגה הצבאית, שאני רואה ילדים בגיל 16 יוצאים עם אקדח, ודובר צהל שולח לי סרטון שמחבלי חמאס, אני לא יודע על מי אתם צוחקים. זאת אומרת, כמובן, אני בכלל כיהודי, כישראלי, כחרדי, אין לי שום מילה לא טובה להגיד. אבל אני אומר, תקשיבו, אנחנו מתקרבים לחודש שלישי בעזה. הכלכלה שלנו בצרות צרורות, אני לא חושב שבשלושים שנים האחרונות היינו בכזה צומת. לא מצליחים לחסל אף אחד, לא מצליחים לגרום להם להיכנע. לא רואים את סוף המלחמה, לא מצליחים להגיע להסדר גם איך תיראה עזה אחר כך. מלאי החימוש לא משהו, ארצות הברית ואנחנו בינואר לא נתגרש, אבל נהיה במשבר אמון כבד מאוד, ואני לא יודע מה לומר לך, אבל תכף אנחנו נדבר, אגב, והקדשנו אבי את היום לפוליטיקה, ואגב אני גם מגלה למאזינים ששבוע הבא אנחנו נקדיש לוועדה הסודית של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שקובעת את המוות
בדרכי אביב.
יש לנו סיפורים מדהימים שנחלוק איתכם שבוע הבא. אבל לפני שנעבור לפוליטיקה, אני באמת עומד ותוהה, האם מישהו יודע לאן הרכבת הזאת הולכת? אני לא בטוח.
ואני רוצה אבל ללכת כן לרמת הלוחמים, כי בסוף אתה אומר, ואתה שומע איך הם ירו. ויצא לי בחג החנוכה האחרון לשוחח עם כמה קרובי משפחה, אתה נפגש, חלק מקבלים אפטרים, שנמצאים בתוכו עכשיו, הם מנותקים לגמרי מחדשות, הם מנותקים מטלפונים, מדי פעם נותנים להם טלפונים טיפשים של לדבר עם בני המשפחה, אם אלה יש עדנה גם לטלפונים הקשרים ברצועה, והם משדרים תחושה אחרת. הם אומרים שכמעט ב-95% מהקרבות ידם על העליונה, שהם מרגישים שהם כן משתלטים על השטח, מספיק שעולה לך איזה אחד שהוא מצליח להגיח ממנהרה או למלכת בית, ואז כל התמונה משתנה, אבל אבי, גם את זה צריך לראות.
אבי, אבל, אבי כן. יש הנהגה צבאית לחמאס, יש הנהגה פוליטית ומדינית, יש הנהגת חול, שזה המיליארדרים המטונפים שיושבים בקטר ובעוד בירות בעולם.
ובהם לא יגעו, כי אנחנו צריכים את הקטרים.
והם מממנים את כל מכונת המוות הזאת שמופנית נגדנו. לא ייתכן שאנחנו נסיים חודש שלישי במלחמה, ולא נצליח להוריד אחד מהם.
עד היום הצליחו להוריד כשהם לא היו במנוסה, ברגע שהם במנוסה ובבונקרים ומסתתרים, אז עד שלא תגיע אליהם פיזית, אתה לא תוכל להוריד אותם.
צהל מתרברב כבר חודש. אגב, צהל בחר כגלויית היום שלו את השלושה עיתונים האמריקאים המפורסמים, הניו יורק טיימס, הוול סטריט ג'ורנל ועוד עיתון, שדרכו הם חושפים את כל האזהרות והתראות לחמאסניקים. למשל, הם מספרים כבר הרבה זמן על כך שהם הולכים למלא את המנהרות במים.
מים.
מים, ומתאמת צנזורה, אני גם לא אגיד, מה יש להם עוד איזה טכניקה יותר דרמטית שמתכנים להכניס למנהרות שם. אבל די אם אתם מדברים על המי ים, למי זה מועיל הדבר הזה? מה זה עוזר? אם באמת זו התוכנית שלכם, תבצעו. אם זה לא התוכנית, אז מה אתם מרדימים את האנשים? ובכלל, אני אומר, כל תופעת הרב...
זה לא, יוסי, זה לא חלק מלוחמה פסיכולוגית, כי אתה רואה פתאום שחמאס מקשיח את התנאים לעסקת החטופים הבאה, זאת אומרת שהוא מרגיש טוב יותר, יכול להיות שבצהל...
אני לא רואה שאף בכיר בחמאס...
לא, רק להשלים, מה שהם רוצים זה פשוט דרך הלוחמה הפסיכולוגית הזאת, לתת להם להבין שיש להם אישית גם מה להפסיד, גם לבחירים.
אתה יודע, העבודה שלי, אבי, זה להציף סימני שאלה. אני מומחה קטן מאוד בביטחון.
זה נכון.
אבל אני רוצה להציף סימני שאלה, כי צעדנו במשך 15 שנים אחרי קונספציה כזאת של ביבי, שאמר שממשלת הימין אפשר להחזיק על ידי זה שנצמיח את החמאס על חשבון הרשות, כי לרשות נצטרך למסור שטחים, ולחמאס לא נצטרך למסור שטחים. בסוף, שטחים לא היינו צריכים למסור, אבל את החיים ואת השקט של אלפים מסרנו. אז לכן אני אומר, לפחות אנחנו צריכים להציב סימני שאלה. אבל אבי...
ואני רק להשלים את זה, שמעתי את גנץ כששואלים אותו על לבנון, אומר, נלך להסדר מדיני, ואם לא נדע מה לעשות, וכשאתה שומע, אתה נדע מה לעשות הזה, אחרי שמחת תורה, אתה אומר, לא בטוח שהם ידעו מה לעשות. זה להשלים, שהשם יהיה בעזרנו, מה נגיד לך, אנחנו באמת צריכים מערת פנים, זה מה שאנחנו צריכים.
אבי, כאן יותר לך את הפתיח על הסיפור הפוליטי שמאחורי המלחמה.
עם מי נתחיל? כולם עושים פוליטיקה. גנץ, אני חושב, הראשון שעשה פוליטיקה, מותר לו, הוא נכנס באמת מטעמים פטריוטים, זה בני גנץ, ואפשר לומר שהוא עשה את זה גם על גבינו עם הסיפור הזה של התקציב, ומאז הוא בעצם שחרר לכולם את האפשרות גם לדבר פוליטיקה, אז אתה רואה במסיבת העיתונאים ביבי כבר מדבר לך על אוסלו, מדבר לך על המדינה הפלסטינית, חוזר לך לקמבן של 96.
פתחסטן, חמאסטן.
כן, הוא מנהל פוליטיקה, איווט מנהל פוליטיקה, גדעון סער מנהל פוליטיקה, אין אף אחד במחת הפוליטי שלא מנהל פוליטיקה, אולי היחידים שלו, כי אין להם מה לעשות, אין להם איך לנהל פוליטיקה, כשהאנשים שלהם לא בחזית, זה החרדים. כל השאר מנהלים פוליטיקה, מההתחלה עד הסוף. יוסי, אני רואה לפי החיוך שיש לך כמה חשיפות כאן.
אני רוצה להתחיל לדבר על איווט ליברמן, אנשים לא מדברים על זה, אז אולי זה המקום שבו נחשוף כמה דברים. איווט ליברמן, שים לב מה הוא אומר מאז פרוץ המלחמה במוצאי שמחת תורה. תאמין לי, כל אדם שפוי חותם על כל מילה שלו. עמדה צלולה, בהירה, מבט באמת ישיר, בלי להצטעצע, בלי להתרברב.
מסכים.
אני קורא כל יום את הפוסט שהוא מעלה, ואני אומר, איווט, אנחנו לא חברים, אנחנו התגרשנו כשיצאת עלינו הציבור החרדי בממשלה הקודמת, אבל אנחנו מחויבים להיות עם האמת. עכשיו, מה
אגב,
קורה?
היה משהו יפה שהוא אמר, אם אתה חושב שתעביר דלק, אל תצהיר מראש אני לא מעביר דלק.
כן.
סוף מעשה ומחשבה תחילה, אל תלך לי בהצהרות פומפוזיות.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך, מה הסיפור של ליברמן? נתניהו, ביחסים האישיים המורכבים שהוא מנהל עם שותפים, הצליח להסתכסך עם שלוש קבוצות בימין. קבוצת בנט שקט, קבוצת גדעון סער אלקין, וקבוצת ליברמן. שכולם, כל השלישייה הזאת, הם בעצם מהמרכז הפוליטית וימינה. העובדה שהוא הגיע איתם לפיצוץ, גרם לו להתפשט לימין הקיצוני, שזה סמוטריץ' צומת בן גביר. עכשיו, הדרך שנתניהו לשרוד איכשהו כאן, אחרי השביעי לאוקטובר, זה איכשהו שהוא יצליח למצוא איזשהו דרך להסתדר עם אחד או שניים מהשלושה. עכשיו, אנחנו יודעים ורמזנו פה כבר...
והשאלה אם אחד יבוא בלי השני, שזו גם שאלה.
עכשיו, אנחנו הבאנו את הדברים של גדעון סער בשיחות סגורות, שאומר שהוא מנהל סוג שמגעים עם נתניהו בתמורה ליד פרישה שנתניהו יציב לו. אני לא יודע אם שניהם רואים את זה בעין בעין, אבל הם מדברים ומתקרבים. עכשיו, איווט ליברמן, האירוע איתו יותר דרמטי. אריה דרי הופך עולמות להכניס אותו לממשלה. בהתחלה איווט דחה את אריה דרי. יש לו חשבון פתוח איתו. לאט לאט הוא התקרב ושינה את הסיסטם, והוא אומר ככה, אריה, אתה רוצה להתקרב? בוא תגלה מנהיגות. בוא תהיה אתה זה ששם את הראש של ביבי על השולחן, ונרכיב מחדש את גוש הימין הרחב, קרי, הילד, גדעון, כולם ביחד עם הימין. אומר אריה דרי, איבט, קודם כל בוא תיכנס לקבינט. אומר לו, איבט, אני רציתי להיכנס לקבינט, שתצלת אליי באותו מוצא שבת, הסכמתי. רק הליצנים מהמשפחה, זרקו אותי לקבינט המורחב, ואז אמרתי לו, לא תודה. ושבאת פעם שנייה, אז אמרתי, אוקיי, אני נכנס לתקופה מוקצבת, ואמרתם לו, אתה צריך להיפרד מביבי. וזה הסיפור הגדול בעצם של נתניהו. אתה מדבר על זה, אם נתניהו יכול להישאר פה או לא, הוא יהיה חייב לכרות ברית עם שתיים מהשלוש הקבוצות האלה שהוא יתגרש מהם.
הבעיה שבניגוד לגדעון סער, שאומר, אני מוכן לאיזושהי תקיפה שלאחרי הביבי ילך, איבט רוצה שנתניהו ילך מיד עם סיום המלחמה. עכשיו, אפרופו ממש כנדבך על מה שאמרת, יש לי סיפור להוסיף. אתה יודע, היה את הלחיצת יד הזאת של דרי ואיבט במליאה, אחרי שדרי ראה שאיבט במשך תקופה נמנע מלתקוף את החרדים, ואז איבט אחר כך מיד, כמה שעות אחר כך, עלה לשידור ואמר, נתניהו שלח אותו להכניס אותי לקבינט. אחד מהחברים המשותפים שלהם העביר לו את המסר, מה שנקרא בהן צדק, דרי לא בא בשליחות של נתניהו, כי הוא באמת חושב על היום שאחרי מה יקרה עם הימין, ואז מאותו רגע, ובוא נאמר שהיו ביניהם גם מגעים, איבט אומר את הנוסחה, הוא אומר לאריה דרי, אני מוסיף על מה שאתה אומר, מצידי גם שתהיה באי אמון קונסטרקטיבי, תהיה ראש ממשלה לתקופה הזאת שנשארה, תהיה אתה ראש ממשלה, תעמיד את עצמך כראש ממשלה, אני אתמוך בך, אין לי בעיה עם החרדים, אין לי בעיה עם הימין, יש לי בעיה אישית עם נתניהו. עכשיו, אפשר הכי נוח לקחת את זה, למקום של הקטע האישי ביניהם, אחרי השביעי באוקטובר, וכשאתה רואה שאיבט מדבר נכוחה, ונתניהו עם הצעדים שלו, עם כן דלק, לא דלק, שהוא מציר הצהרות שהוא לא תמיד עובד מאחוריהם, אפשר גם להבין מה עומד מאחורי התזה של איבט, שאומר עם ביבי אנחנו לא נגיע להכרעה, ואם רוצים להגיע להכרעה, צריך לעשות את ההחלפה עכשיו. אני נכנס לנעליים שלו, מה שנקרא.
אגב, שים לב משהו מאוד מעניין. בכל ההתקפה הקשה והמחוררת נגד האגף החרדי בתקציב, קולו של ליברמן ואנשיו נדום. וזה היה מדהים.
לכן דרי ניגש אליו אז במליאה. כולם עמדו על הדוכן.
הוא היה דוב...
עכשיו, אף אחד לא דיבר נגד החרדים.
וצריך להגיד האמת. איבט ליברמן באמת לא שונא חרדים. אני ואתה מכירים אותו אישית. אבי, יש לנו עשרות שעות איתו מאחורי המיקרופונים. הוא לא שונא חרדים. יש לו כן איזושהי תפיסה שאומרת לגבי הכלכלה של החרדים, שכל עוד שהחרדים ניהלו איתו איזושהי מערכת יחסים סבירה והוגנת, ולא השפילו אותו מול הבייס שלו, שכידוע הבייס שלו כולל לפחות איזה 50 אלף גויים, אז הוא ידע לתת גם תמורה. אחרי שהחברה החרדית רקדה איתו במעדורות השונות של חוק הגיוס, הגענו לפירוק שותפות איתו. אנחנו צריכים להיות זהירים מאוד, עם כל אהבתנו לנתניהו, לדעת שגם בנט שקד, כמו שקוראים לזה, וגם אלקין סער, וכמובן איבט ליברמן וכל החבורת העולים שלו, הם אנשים שאנחנו נזדקק להם ליום אחרי המלחמה. אני רואה, אבי, שהחברה החרדית הולכת להילחם על השקל הראשון במלגת הכוללים. לא על ה-1,100 או 1,200 שקל. המון המון תקציבים שהחרדים ניזונים מהם, יעדרו מהסיבה המאוד מאוד פשוטה. אנחנו שומעים מטוסים באוויר, שומעים טילים, הילדים שמחים, זה מיליארדים שנשרפים לנו מעל הראש, למלחמה שעדיין אנחנו לא רואים את היעד שלה, ואת המלחמה הזאת יצטרכו לשלם, החברה החילונית והדתית משלמת מחירים יקרים בגוף ובנפש. החרדים יצטרכו להילחם במדויק מה הם מוותרים ועל מה הם מתעקשים. הם יצטרכו לוותר על לא מעט חלקים כי לא יהיה כסף. ויחתכו מכולם וישמחו לחתוך מהחרדים. וזה הזמן לא לרוץ חבוק זוע עם ביבי גם לאויבים שלו. להגיד, אוקיי, אנחנו עוד איתך בקשר, אבל עם איבט צריך לדבר. ואם נפתלי והילד הם מייצגים סוג מסוים של חוזה, צריך לדבר איתם. ובטח עם סער ואלקין.
אני חושב שנצטרך לשנות קונספט מהבחינה הזאת, שלא נוכל יותר לבוא, לשבת בין ימין לשמאל, ולראות את מי מוצאים יותר. כסף שמגיע לנו. אנחנו נצטרך להגיד, על זה אנחנו מתפשרים, על זה אנחנו לא יכולים להתפשר, מי יכול להיות מולנו פרטנר. עכשיו, כשאתה מדבר על איבט, בוא נגיד, איבט, בסוף אצלו הכל אישי. הוא יצא לחרדים, כי הייתה לו בעיה עם הנציגים החרדים. ובוא נאמר שמאז התחילת האירוע הזה של המלחמה, אני אומר לך שגם חלפה במוחו המחשבה להתנצל על הסיפור הזה של המריצות. כן. הוא, עוד, הוא החליט כבר להתנצל, העיתוי יקבע בהמשך לפי התרחיש הפוליטי.
אתה אומר את זה מידיעה, לא מערך.
מידיעה, כן, מידיעה. זה א', דבר שני, אני מסכים איתך ב-100%, אנחנו לא נוכל לשרוד כמחנה ימין דתי אמוני חרדי, בלי שנחזיר את הבנים העובדים הביתה, שזה כולל הרוסים, שבמשך 20 שנה ידענו ללכת איתם, ומי שיכול להביא אותם זה איבט, וכולל המחנה המרכז, שזה סער, אלקין, שקד, בנט, אי אפשר בלעדיהם. אם אנחנו נשאר עם הימין הקיצוני יותר, עם בן גביר ומסמוטריץ', אנחנו נידונים כאן לאופוזיציה תמידית. וגם בדעת הקהל, זה פשוט לא יעבור.
אבי, בוא נדבר דקה, בארבע דקות שנותרו לנו, 4.5 דקות, על מה נתניהו רוצה, ומה גנץ רוצה. זאת אומרת, נתניהו באמת, במסיבת העיתונאים של מוצאי שבת, שמענו אותו, איך הוא מדבר על חמאסטן, על פתחסטן, על כל הסיפורים האלה. הסיפור שלו מאוד פשוט. הוא מבין שבקרוב מאוד הוא יצטרך לבחירות. והוא ינסה לעשות אחד מהשניים, או שהוא ירחיב את בסיס הקואליציה וימשוך את זה הכי רחוק, או שהוא יעשה בליץ מהיר עוד לפני שהיריבים שלו יערכו, והוא ירוץ לבחירות מהר.
אתה רואה אותו לוקח בחירות בכל קונסטלציה שקרובה.
אני ממש לא רואה אותו, אבל הוא יש לו, אבל יש לו אפשרות אחת מה לעשות. כל הזמן ללקט את הבייס, להחזיר את הבייס. הוא קורא את המנדטים, 16, 17, 18 מנדטים, הוא מבין שהוא ברחו לו קבוצות גדולות מאוד לאזור של גנץ, שלא רואים בנתניהו עדיין, לא רואים עוד אלטרנטיבה ביטחונית. גנץ עושה את אותו דרך, אבל הפוך. גנץ אומר רגע אחד, אני, שווה לי בחירות. בבחירות אני עולה מאוד גבוה. לפיד הוא פרטנר של נתניהו. למה? כי לפיד ונתניהו, אם הם ידעו להאריך את התוחלת חיים של הממשלה, הם יאריכו, כי גם לפיד אין לו כוח מספיק היום, הוא יודע שהוא לא יהיה ראש ממשלה. אז גנץ מנסה לעשות הכל, כדי לפרוש עוד 3 שבועות חודש, שהמלחמה קצת תפחת, ואז הוא יפרוש וינסה לגרור את המדינה לבחירות. עכשיו,
אגב, לדעתי, אני נכנס ככה לדבריך, הוא כבר היה מתכנן את הפרישה ומציב גם יד בעקבות התקציב, ומי שדפק אותו זה גדעון סער. ברגע שגדעון סער אמר, אני לא פורש על רקע התקציב, צריך להישאר בממשלה ככל הניתן, אמנם גנץ הוא 38 מנדטים בסקרים, אבל הוא עם 12 מנדטים בכנסת, 4 מתוכם של גדעון סער, אם הוא פורש ונשאר עם 8, זה ישפיע דרמטית על המיצוב שלו, לכן מי שבסוף משאיר היום את בני גנץ בממשלה, וראינו את שפת הגוף שלו במסיבת העיתונאים, זה גדעון סער. קטעתי אותך בבקשה, כן.
בעצם אנחנו פה נקלעים פה לקרב גדול בין שני הקודקודים שיענים משתפים פעולה. כי נתניהו, מה שינסה לעשות זה, אני, בנימין נתניהו, חוזר להציל אתכם מידי השמאל שישתף פעולה עם אמריקה. עכשיו, הוא יעשה הכל להיגרר לאימות עם ארצות הברית בתחילת ינואר. ארצות הברית כבר מזהה את זה. אני לא יודע כמה אפשר לדבר על זה, אבל יש אימות מטורף בין ישראל לארצות הברית סביב הנושא של לבנון. ההודעות על כביכול הסכם שהיה בין לבנון לישראל על פינויים הרתיח את נתניהו, עד כדי כך שבאמת זה הוביל למקומות קשים מאוד. לכן ג'ק סליבן הגיע שבוע שעבר להרגיע ולומר שהדברים שנאמרו לא היו על דעתו. אז הם אמריקאים אומרים ביבי ינסה להוביל לאימות בינינו כדי לנקד את הבייס. מצד שני, גנץ אומר, תקשיבו, אני במספר לוטו כזה מטורף, חייב כבר לבדות את הכרטיס, כמה אני אוכל להישאר. אבל הוא מבין שהוא יכול לצאת רק כשהמלחמה תרד, ואז קורה משהו מאוד מוזר. נתניהו ההססן, חסר ההכרעות, שתמיד רץ למצוא הסדרים, ימשיך את המלחמה עד לרגע שהוא האחרון שאפשר להמשיך אותה כדי לשרוד. גנץ ינסה לעצור אותה בתחנה הראשונה, בברקס גדול ביחד עם אמריקאים, כדי לקדרר את המערכת לבחירות. לא ברור לנו עדיין מי יצליח, כי בסוף השטח הוא זה שיקבע, וההחלטות ההכרעות שישראל יגיעו אליהם בעזה, האם הם סוף סוף יצליחו להביא איזה קלף רציני, יצליחו להגיע אולי בטעות לסינואר?
צריך לומר כמה דברים לגבי האמריקאים. א', כבר היום הם מעכבים משלוחי נשק, כולל פגזים לטנקים, ואני רוצה לשים את הזרקור על עוד נקודה, ובזה נסיים. שים לב, ראינו את זה גם במסיבות העיתונאים, גם אתה שומע את זה מדיווחים מתוך ישיבות קבינט המלחמה, יש פתאום התקרבות בין גלנט לנתניהו, כי גלנט היה זה שדחף מההתחלה לאירוע בצפון, זה מתחבר פתאום גם לאינטרס, נגיד המדיני, אתה אמרת גם הפוליטי של נתניהו, לא להניח לצפון ולא להגיע שם רק להסדר, אלא גם לנקוט בפעולה צבאית, שבוודאי תאריך גם את ימיה של הממשלה, במפתיע זה פשוט מצטלב, משתלב אחד עם השני, כן.
חברים יקרים, נעמתם לנו מאוד, תודה שהייתם איתנו. אנחנו ממליצים לקחת את כל מה שאנחנו אומרים ברבון מוגבל, כי זה רק איך תמצא. מה שלא איך תמצא זה ספר תהילים, שאמור להיות החברותא שכל אחד מאיתנו בחודשים האלה, הרבה הרבה תהילים, להוסיף זכויות. באמת אנחנו נוערים כעדר ללא רואה, ורק רחמי שמיים יצילו אותנו מהסיטואציה הזאת.